Buonasera Avet. שעפי המשמעות הפשוטה של הלשון בדברים, גם בי תנח השם בגללכם, בתוך דברי הקדוש ברוך הוא, הגזירת העם מלמדת שהיא הכניסה של משה קשורה לחטא המרגלים. השאלה היא גם איך להבין את זה כשל עצמו, וגם איך להבין את זה ביחס למה שנאמר בחלק מי מריבה. נדמה לי שכבר הבאנו אותה ברבנל, שהולך בשיטה הזאת, והוא טוען שהאחריות של משה היא על ניסוח השאלות שהביאו לכישלון, כיוון שהקדוש ברוך הוא רק אמר, שלח לך אנשים ויתורו, ולא נתן שאלות ספציפיות. כאילו משה הוא זה שהוסיף, הוא ייתן את הארץ מה היא ואת העם השם עליה, ומה הערים. השאלות הללו הן שגרמו אחרי זה לתגובה הקשה של העם, ובזה מסתכמת אחריותו של משה. זוהי תשובה לשאלה מה אחריותו, והיחס בין זה לבין במדבר אומר אברמנאל שהסיבה העיקרית היא זו הסיבה שכתובה כאן מחטא המרגלים, ואילו החטא של מי מריבה זה בסך הכל המכה בפטיש, זה רק עוד היה עונש, נקרא לזה עתנאי, עונש בפוטנציאל. וכאשר משה נכשל באופן אישי, אז החטא הזה, העונש יצא לפועל, מפני שבשלב הראשון קשה היה לגזור עליו עונש כאשר כוונתו לא הייתה שלילית. יצא בדיעבד שהשאלות שלו הובילו לכישלון, אבל כוונתו לא הייתה שלילית, וגם לא היה פה כישלון נקודתי ממש. עד שני, התוצאה הייתה תוצאה קשה, ולכן יש פה איזושהי גזירה על תנאי שהיא יוצאת אל הפועל לאחר שהוא נכשל בחטא במריבה. וזהו גם פה עונה על השאלה מה היה החטא הגדול באמת במי מריבה. הוא אומר שרוב המפרשים לא הצליחו למצוא את החטא הכבד במי מריבה, הוא אומר באמת אין חטא גדול, יש סטייה קלה מאוד, והעונש לא בא על הסטייה הזאת. הסטייה הזאת היא בסך הכל הוצאה, גרמה להוציא לפועל העונש שכבר היה תלוי בעומד. בפירושו שם לפרשת מי מריבה הוא מביא סדרת הוכחות לפירוש הזה. רוב ההוכחות אפשר להתווכח איתן, אבל אחת ההוכחות החזקות, הוא אומר, המופת החותך, זו העובדה שבספר דברים העונש של משה נכלל בתוך העונש של העם בעקבות חטא המרגלים, וזה לפי דעתי באמת הוכחה טובה מאוד. אבל, נדמה לי שכבר אמרתי, קשה לקבל את הטיעון שלו שהעונש זה על ניסוח השאלות, מהסיבה הפשוטה שדווקא בפרשת דברים שמתואר העונש, לא מתוארות השאלות. זה קצת מוזר שבמקום שהתארו את השאלות בספר במדבר לא יכתבו שהוא נענש. בספר דברים שכותבים שהוא נענש, לא כותבים את הסיבה לפי דעת אברבנאל, דהיינו את ניסוח השאלות. אם אנחנו מקבלים את העיקרון שהתווינו, שבכל מקום צריכה להיות שלמות פנימית, או פה או במדבר, אז במקרה הזה זה לא תורם לקבל את פירושו של אברבנאל. גם הטענה שלו שחטא מי מריבה הוא חטא קל, והעונש הוא בא רק כתוצאה מאיזשהו עלתנאי שהיה למשה, זה גם כן לא כל כך קל לקבל, מפני שהפסוקים במדבר אומרים מפורש, יאה, נוי, מנתם בי, הפלישני, לכן לא תביאו. לא כתוב שם בשום רמז שהוא, שזה מצטבר עם משהו קודם, ואין לדעתי סיבה להלביש על הפסוקים מה שאין בהם. מצד שני, ההוכחה שלו שמה שכתוב כאן כולל את עונשו של משה יחד עם עונש העם, היא בהחלט הוכחה נכונה. נדמה לי שכבר הבאנו את האלטרנטיבה, ולקראתי את המדרש, וזה לדעתי האפשרות הפשוטה יותר. המדרש אומר, למשל לרועה, שרועה את הצאן, אם הצאן נשבע, הרועה לא יכול להיכנס, שלא יאמרו, השאיר את צאנו במדבר והוא נכנס. במילים מובנות יותר, משה הוא המנהיג של העם, והוא המנהיג של הדור הזה, ויחד עם הדור הזה, הוא צריך גם להיכלל, וזה רמוז בפסוקים שכתוב, בפסוק למתחה, גם בי תנח השם יחן אור גם עדה לא תבוא שם, יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שמה. אותו חזק יוחנן עד ישראל. ברור לגמרי שפה מדובר על משה כמנהיג, ומי שיבוא במקומו זה מי שעומד לפניו, כמו שהדור שייכנס הוא הדור שעומד כביכול לפני העם, כך גם המנהיג שיכנס הוא מנהיג שעומד לפני. אז יש לנו משה שהוא מנהיג שקשור עם הדור שיצא, ועומד יהושע שהוא התלמיד שקשור עם הדור שנכנס, ולכן משה גורלו נחשב בגורל הדור, ולכן כתוב כאן בגללכם. עדיין השאלה במקומה עומדת איך לפרש את היחס בין זה לבין ספר במדבר. דהיינו לבין העובדה שבמדבר העונש הוא על חטא מי מריבה. וכאן אני הייתי משתמש בניסוח ש... כן.
אני יודע שאפשר לעשות את אותו דבר, אני יודע שעשינו דיבה ושחזור לפרטים. מה שמצאת דיבה אחר כך, דיבה אחרת, במדבר, אמרנו שהמשיר נגיד מנתיקים שהם היו סיבות מנתיקים. אז כאן אפשר גם להגיד שהסיבה של חילה מנתיקים זה מנתיק שהם גם החילים מנתיקים זה סיבה מנתיק של מנתיקה של מנתיקים.
עכשיו זאת אומרת, כמו שרמב"ן הראה לנו את הדרך בעניין של יוזמת המרגלים, שיש כאן שני דברים שכל אחד עומד בפני עצמו וכל אחד מספיק של עצמו, ובכל זאת נדמה לי שצריך לנצח קצת את היחס בין שני המקומות, וכאן אני הייתי משתמש בניסוח שקבע אותו הרב ברויר בספרו פרקי מועדות, הוא מתייחס לנקודה הזאת, אני לוקח ממנו את הניסוח למרות שהאחריות במקרה הזה היא עליי, כל מי שרוצה לראות את הניסוח שלא באופן מדויק, יסתכל שם עם כל ההקשר שם, אני רק אשתמש בעניין הזה אחרי זה נשלים פרטים, הוא כותב שם, שהיא מיטב הבנתי, שיש כאן שתי מידות שונות של ההנהגה שמתבטאות בפרשת מי מריבה לעומת הפרשה אצלנו. הקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי שתי מידות הנהגה. מידה אחת זה מה שהאדם עושה בעצמו, באופן אישי, לפי מידה אחרת זה הקשר שלו עם הכלל, והוא נידון כחלק מן הכלל. אלה הן שתי מידות שכל אחד עומד בפני עצמה, ולפעמים מה שקורה בפועל זה הממוצע של שתיהם, כי לפעמים יש פער בין מה שהיה ראוי האדם להיות נידון מצלח מעשה, ועומד מה שהיה ראוי להיות נידון בתוך חלק מן הכלל, או בתוך הקישור שלו לכלל, וכן להפך, לפעמים בית אחד קיים ובית שני לא קיים וכו', אלה הם שתי מידות, כמו שאומרים שהקדוש ברוך הוא מדליק את עולמו בדין וברחמים, ובפועל יש איזשהו מיצוע של שני הדברים. כמו שהקדוש ברוך הוא דן את האדם בכל מיני היבטים, בסופו של דבר מה שיוצא לפועל זה איזשהו שקלול, ואת השקלול עצמו קשה לנו לדעת איך הוא נעשה, אבל אנחנו משתדלים להתחקות אחרי ההיבטים השונים של הדין. כך גם כאן, בספר דברים, פה משה נידון, כפי שאמרנו, לא על פי מעשיו האישיים, אלא על פי הקישור שלו אל הכלל. למי אומר, אם הדור לא נכנס ואתה קשור לדור כמנהיג, ממילא אתה נכלל בגזירה. עומד ספר במדבר, ששם מדובר על חטא שמשה נכשל בו, ואני לא הולך כעת לדון בשאלת אברבנאל מה היה החטא, זה לא מעניינינו כעת. הכתוב מעיד שהיה חטא, אנחנו נלך בעקבות הכתוב שהיה מבלי להתיח כעת מהו החטא, הכתוב מעיד שהיה חטא ושהוא חטא מספיק, זה חטא של משה באופן אישי, ועכשיו כן נגזר עליו לא להכניס את העם, אבל מצידו האישי. זאת אומרת, לאי הכנסת העם על ידי משה לארץ, יש שני היבטים, יש היבט שמשה מקבל עונש אישי, שהוא לא ראוי לעשות את זה בגלל פעולה שהוא עשה, יש היבט אחר, אם תרצו שהעם לא ראוי שמשה יהיה מנהיגם, או שהתמונה הכוללת של אי כניסת העם דורשת גם את אי כניסת משה. ואז באמת, בכל זאת מה שנאמר פה, בצורה קצת יותר מפותחת, דהיינו שכל נימוק עומד בפני עצמו, ולא כמו שאומר אברבנאל, שהנימוק העיקרי זה זה, והנימוק של בן מריבה זה רק המקבל פטיש, כל אחד עומד בפני עצמו. ולמה צריך שניים? כי יש גם, כפי שאמרתי, שני היבטים שונים של ההנהגה האלוקית את האדם ואת האומה. ורק כדי להביא דוגמה לעניין הזה, רק כדי לסבר את האוזן, אני לא הולך כדי לנתח את הפרק באופן מלא, אני מקווה שנגיע אליו בדרך אחרת, אבל בינתיים אני רק אפנה את תשומת לבכם לשמות פרק למד בית. נדמה לי, אני לא יכול כעת לחייב אתכם לקבל את זה כי זה לא ניתוח מלא, אבל רק כדי להביא דוגמה אני חושב שזה יכול לעזור. שמות פרק למד בית זה הפרק המפורסם על תגובת השם לחטא העגל, ואני רוצה לקרוא בפניכם החל מפסוק ז' ואילך. דבר השם למשה לך בית גישוחת עמך אשר העלית מיד מצרים, שם אומר מלך אשר ציוויתים עשו להם עגל מסריכה והשתחוו לו והזבחו לו ואמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ואומר השם למשה ראיתי את העם הזה בניים כשעורפו ועתה אני חלי ואיך על הפיבאים וחלי ועשר לך לגוי גדול. יש כאן שני דיבורים של הקדוש ברוך הוא, פסוקים ז' ח' דיבור אחד, ת' י' דיבור שני, כל אחד מהם מתחיל ויאמר רוב הידבר. מה ההבדל ביניהם? בדיבור הראשון אמרו למשה לך בית ולא אמרו לו מה הקדוש ברוך הוא עומד לעשות. בדיבור השני, ראיתי את העם הזה בני העם כשהעורף הוא, ואתה נניח לי ואיך הפי באים ואכלם. יש כאן גזירת השמדה כוללת לעם כולו. לאחר מכן באה התגובה של משה, ואכל משה, י' א' עד י' א', לא היא תגובה לאיזה דיבור, ללך רד, או להניח לי ואיך הפי באים ואכלם. אין ספק שזה תגובה לדיבור השני. גם מפני שכתוב אחרי זה, וינח אלי מהשם על הרעה שדיבר לעשות לעמו, והשם לא דיבר לעשות רעה לעמו, אלא בדיבור השני. אבל גם בגלל הקשר שמצאו חז"ל, לדרשתם, שהיא פשט גמור כאן, אתה הניח לי, כלומר, משה יכול לא להניח לו, וזה בעצם מה שעושה משה בתפילתו. ויש גם אם תרצו רמז בלשון, הניח לי בפסוק י' ועומד וינח עם השם. יש כאן מילים דומות, לא מאותו שורש כמובן, אבל דומות. וככל הנראה, הכוונה היא לומר כך, אילו משה היה מניח להשם, אז השם היה מחלה את העם. מה שהוא לא הניח לו, השם ניחם על הרעה, אז הניחה להתהפך לבינך עם השם בעקבות התערבותו של משה. לעומת זה פסוק תדבר, ואיפן וירד משה מן ההר, זה בדיוק מה שאמרו לו לפני כן, לך רד, אמרו לו לך רד, ואיפן וירד, ואז הוא באמת רואה את העגל ומחולות, כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה הוא עושה? הוא מגיב בתגובות מגוונות, הוא גם משבר את הלוחות, גם שורף את העגל, גם משקה את בני ישראל, גם הוכיח את הארון, גם אוסף את בני לוי, והם הורגים את מי שצריך להרוג, וזה 3,000 איש. ואחר כך משה עולה ואומר, אולי חפרה ואף חטאתכן, הוא בא לקדוש ברוך הוא עם הצרה, אנא חטאם הזה חטאה גדולה, ואתה אם תצא חטאתם, אם אין וחד אינה מספרך אשר כתבת. ואז הקדוש ברוך הוא מעין אוטומטום, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי, ועל פי הפשט הוא דוחה את תעלתו של משה מחן אינה, אומר, מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי, ופה אחד לא יבוא במקום השני. עכשיו, מה שאני רק רוצה לומר זה כך, נראים הדברים ששני הדיבורים של הקדוש ברוך הוא, ושתי התגובות של משה, שני הדיבורים זה זין חיית, רומת תת ויוד, ושתי התגובות של משה, א' עד י' ד' ותדווה בעילה, הם נבדלים זה מזה בעיקרון שאמרנו. בתגובה הראשונה של הקדוש ברוך הוא זה קום רד מהר מזה, לא אומר לו, לך רד, סליחה, לך רד, ואין שם גזירת כליה. משה יורד, ומה הוא עושה? הוא מעניש כל אחד לפי מה שהוא, את הארון הוא מוכיח, 3,000 איש שעבדו, הוא הורג, הוא משקה לבני ישראל לפי חז"ל דנו אותם כסוטות, ביום פוקדי ופקדתי חטאתם של שאר העם, באמת יש כאן דרגות שונות, לא כולם הם בחד המחתא, יש מי שעבד ממש, יש מי שהצטרף למחולות, יש מי שרק שכח ולא נפרע. אני יודע, יש כל מיני דרגות פה, וכל אחד נידון לפי דרגתו, עובדה היא שהרגו רק 3,000 איש. זוהי המידה שדנים את האדם לפי מה שהוא. ולכן באותה מידה כשמשה אומר, אם אין מחנינה בסבירה אשר כתב, אמר לקדוש ברוך הוא מי אשר חתלים, חנו מספרי, זה לא הולך כך, וכל אחד, כאן אנחנו נמצאים בהוצאת המידה אל הפועל של כל אחד לפי מעשיו. כל בעי העולם עוברים לפניו כבני מרון, זאת אומרת, כל אחד כמו שהוא. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני חלב איך להביא בהם ואחלם, כאן אין 3,000 איש, כאן זה לחלוץ את כל העם. מה פתאום לחלוץ את כל העם, אם זה 3,000 איש שעבדו? אלא העם נתפס פה כיחידה אחת, העם כעם כשעורף. כולם הם יחידה אחת שאפשרו למעשה הזה של העגל להיעשות, אלא שלכל מטבע יש כאלו שני צדדים. אם העם הוא עם אחד, ואפשר לדון את כולם כאחד, אז גם היחיד יכול לחפר על האחרים. ולכן בתגובה כאן, ויחד משה את פני השם אלוהיו, משה כחלק מהעם יכול לבקש על העם כולו, ובאמצעות כל מיני טיעונים, גם בתור התפילה שלו, גם בצורתו זכור לאברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, כאשר אני דן כל אחד, זה עד הסוף, בין לחיוב ובין לשלילה. כאשר אני דן את הכל יחד, זה גם כן לחיוב ובין לשלילה. זאת אומרת, לשלילה זה שגם מי ששתק נידון כחלק מהעם, כי הוא אפשר את זה, ומצד שני, שגם היחיד יכול בתפילתו לבקש רחמים על העם כולו. אני אומר שוב, אני לא הולך לנתח את זה, יכול להיות שאפשר להסביר את זה אחרת, ולא כראיית מביא את זה. רק כדי להבהיר מה אני מתכוון כשאני אומר שיש כאן שני היבטים. כשיכול אדם לבוא ולשאול מה היה קורה אם היה רק חטא אחד של משה יוצא לפועל ולא החטא השני. אז לכאורה הייתה לנו פה בעיה. זאת אומרת, מצד הדין שדנים את האדם כחלק מהכלל לא צריך להיכנס, אבל מצידו האישי יכול להיות שאין בו פגם, וכן להפך. אין לי תשובה לשאלה הזאת, אני לא יכול לומר, יכול להיות שכל חטא, כמו שנאמר פה מקודם, היה מספיק כדי למנוע את כניסתו. אבל גם יכול להיות שהכניסה, אי הכניסה צריכה להיות מותנית בכך ששני ההיבטים ישלימו זה את זה. לפי אפשרות הראשונה, אין שאלה, כל אחד לבד היה מספיק. לפי אפשרות השנייה, יש מקום לשאול מה היה קורה אם היה רק צד אחד. שאלה טובה, אין לי עליה תשובה, אבל אני לא חושב שזה ממעט ממה שאמרנו, מהסיבה הפשוטה שזה כבר שייך לראשון של, כמו שאמרתי, איך הקדוש ברוך הוא משקלל את ה... היבטים השונים של הנהגת העולם, וזה קיים לא רק פה, זה קיים גם בדוגמאות אחרות. אם הקדוש ברוך הוא אומר שעם ישראל צריך לירש את הארץ, אבל מצד שני אומר, ולא רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה, אז הוא מכניס פה גם את הגורם של לא שלם עוון האמורי. זאת אומרת, יש כאן שני גורמים, עוון האמורי מצד אחד, וזכות העם מצד שני. מה יקרה אם תהיה התנגשות? אני לא יודע. אם עוון האמורי ייגמר לפני שזכות העם תהיה להיכנס, או אם זכות העם תהיה להיכנס לפני שהעוון האמורי ייגמר, איך ישתגעו הדברים? אלה הן שאלות, אני לא יודע. לפי מסורת חז"ל, אז שלחו 3 אגרות לעמי כנען, מי שרוצה להשלים, ישלים. מה היה קורה אם כולם היו משלימים? אז איפה היו ישראל מתיישבים? או אם ארבון האמורי לא היה שלם, כמו שאמרתי קודם, אז איפה היו ישראל יושבים? אלה הן שאלות שהן, כפי שאמרתי, לדעתי הן לא במישור שלנו, הן יותר במישור האלוקי, והוא ישור את, את הדברים, כפי שהקדוש ברוך הוא פותר, אני יודע, יקשה את רוחו, יקשה את רוחם, וכל כיוצא בזה, אני לא נכנס לעניין הזה, אבל נדמה לי שההגדרה שיש כאן שני היבטים שונים שהנהגת האדם, היא בהחלט הגדרה במקום. הערה האחרונה אני רוצה להוסיף בעניין הזה, לפני שאני עובר לעוד שיטה, והיא על פי מה שנאמר לי פה, ואני חושב שכדאי נאמר לי אחרי השיעור דבר נחמד, אני רוצה לשתף אתכם בזה. שאלו פה בפעם שעברה, אבל הגזירה הראשונית הייתה, גם, לא רק בחטא העגל, גם בחטא המרגלים, להשמיד את האב חס ושלום ולעשות את משה לגוי גדול. שאלו פה, אם אנחנו מדברים על כך שמשה יש לו אחריות כמנהיג, אז איך ייתכן שדווקא הגזירה השאירה אותו בצד? אז אני ישבתי ואני חוזר פשוט על התשובה, שיש הבדל במהי הגזירה. אם הגזירה היא שדור מסוים לא ייכנס, והדור השני ייכנס, אז משה הוא קשור לדור הזה, אז הוא הולך יחד עם הדור הזה, הדור הבא ייכנס עם מנהיג חדש. אם הגזירה היא השמדה חס ושלום של העם כולו, ומשה נשאר רק כדי שיצא אותך לעברי ידו, זה משהו אחר לגמרי, הוא לא נשאר כמנהיג, אלא כיוון שישנה הבטחה של נצחיות עם ישראל, צריך איזשהו שורש שממנו יצא עם חדש. במקרה, נבחר שהשורש הזה, משה הוא אדם המתאים, אז הוא לא יהיה במעמד של מנהיג, הוא יהיה במעמד של אברהם, שממנו יצא עם חדש, ולכן אני לא רואה בזה תמיהה. אבל, מה שאמרו לי, זה דבר יפה, שמשה התפלל על העם, שלא לא תתקיים הגזירה הראשונה, ובעקבות תפילתו, חלפה הגזירה הראשונה והגזירה השנייה, שמה יצא ביחס למשה באופן אישי. בי הגזירה הראשונה, הוא היה נשאר, הוא היה יצא ממנו עם חדש. בי הגזירה השנייה, גזירת ההשמדה התפתלה, הדור הראשון לא נכנס, אבל הדור השני ייכנס. אז מבחינת העם זה כמובן הקלה, אבל מבחינת משה, הוא נכלל עכשיו עם הדור שלא נכנס. זאת אומרת, מבחינתו יש כאן כאילו החמרה במישור האישי. אני לא רואה בזה לא קושיה ולא הוכחה, אני רק רוצה לומר שכאן דבר מעניין, יוצא, אם זה נכון, מבחינה מחשבתית יוצא, שתפילתו של משה, בסופו של דבר, הוא, איך נאמר, ויתר על דברים שלו, החמיר בדינו לתורת העם, מה שמתבטא בנכונותו, עם עין, חנינה וסבירה של קטן, שם זו הייתה רק נכונות. מתברר שבחטא העגל, זה מה שקרה. הוא לא קיבל את ההצעה שהעם יושמע ממנו יצא עם חדש, אז התמתק העונש, התמתקה הגזירה ל... דור אחד להיכנס, אבל הוא כבר כלול בדור. ואת אי כניסתו של משה, באופן פרדוקסלי, תוצאה של תפילתו, אני לא חושב שהוא מצטער על זה, למרות כל הרצון שלו להיכנס, אני לא מאמין שאם היה נמצאנו להשאיר את הגלגל אחורה היה משיב, להפך. אבל כל המהות של משה נמדדת בכך, שהוא הרועי הנאמן של ישראל, הווה אומר שהוא מוסר את עצמו על העם, וזה לפי דעתי עוד ביטוי יפה לכך, כן.
אני יודע, אני משה קודם, אבל פרשת חוקה,
ומשה משה ולאון יאנו האמנתם בי לקדישני ולסתן לכן תביא את זה קל הזה,
זה לא
כתוב מפרש יאנו
האמנתם
בי במין מריבה, רק נחשוב שאיזשהו מזכיר את המריבה, זה לא נראה כתובד אחד בשם.
אלא, אתה רוצה
לומר שזה לא אמנתם בי לקדישני, זה במאה אחת המרגלים? לא יודע, לא נראה, מה פה יש לו כתוב? כתוב, זה מתוך ההקשר עולה, מה... אבל זה נזכר בכמה מקומות, זה רק שם נזכר, זה נזכר בשלושה מקומות לפחות. לא יודע אם נזכר במריבה בעוד מקום, אבל בפרשת האזינו, זאת אומרת, כל העניין של חטא משה בעקבות מי מריבה נזכר בשלושה מקומות. תסתכל למשל באזינו, בפרק למד ב', פסוק מלחט ואילך. מה כתוב שם? כתוב, על השם אמרתם בי בתוך ישראל במי מריבת קדש מדבר צין. ועכשיו לא קידשתם אותי בדור מישראל. אני מסכים שיש שם כפילות מסוימת, אבל כתוב מפורש שזה במי מריבת קדש. הכפילות היא חלק מהנתונים שיצטרך לדון בהם מי שילך לנתח את החטא שם. אבל מתוך זה לבוא ולומר שזה מוסר על משהו שקרה 40 שנה קודם, זה לפי דעתי דבר שהוא לא ניתן להיאמר, כתוב באופן מפורש שזה בגלל העניין של מי מריבה. איפה הפעם השלישית זה כתוב? זה לא בפרשת מסעי, כתוב בעוד מקום. איפה הפעם הראשונה? זה איפה קראת? חוקה, חוקה, זה איזה פעם פנחס צריך להיות, מה ירמד פנחס? חוקה זה המקום הראשון, המקום השלישי זה באזינו, המקום השני זה כן, פנחס, זה פרק כ"ז, פרק כ"ז, פסוק י"ד, כאשר מריתם פי במדבר צין ותמירת העדה לקדישני במים ועיניהם. זה הכל כתוב מפורט, ואתה רואה, זה לא, זה שלושה מקומות וכמעט בכולם, גם בראשון ההקשר אומר, בשני האחרים כתוב מפורט. שלושת המקומות הללו הולכים באותו כיוון. פוקד, פנחת והאזינו. אז כך שאני לא חושב שיש אפשרות להוביל את זה לכיוון אחר. לפני שנתקדם הלאה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להוסיף עוד חוליה אחת שאני לא מסכים איתה, אבל אני חושב שראוי להכיר אותה, וזה פירוש הספורנו לעניין הזה. הזכרתי אותו? לא, אז טוב, חבל לא להכיר את השיטה, אם כי אני אומר מראש, אני לא מקבל אותה כפירוש פשט, זאת אומרת, כרעיון, צריך להבדיל בין דברים שהם פרשנות הכתובים, בין דברים שהם רעיונות שיכולים בהחלט להיות נכונים ועמוקים מצד עצמם. אני לא מקבל את זה, אני אומר מראש, כפירוש הכתובים, אבל אני חושב שראוי להכיר את זה. הספורנו הוא אחד מאלה שהולכים בשיטה שאי כניסת משה לארץ שורשה בחטא המרגלים, כמו אברבנאל, אבל הוא הולך בכיוון קצת שונה. הוא לא תולה את אי כניסתו בניסוח השאלות, והוא גם לא אומר שזה בגלל שהוא מנהיג והגזרה על הדור באופן אוטומטי חלה על המנהיג, אלא הוא הולך בכיוון קצת שונה. אני אקרא לכם את דבריו, מי שיש יכול להסתכל בפסוק למזיין, וצריך קצת הסבר לדבריו, אבל נדמה לי שהם די ברורים, הם קצת הסבר, אז הם יובנו לחלוטין. גם מי יתעניו השם בגללכם, זה הפסוק שאנחנו עוסקים בו. וזה אומר ספורנו באופן ממש מדהים, הכיוון הזה, וזה כדי שתתקיים בכם בחייה לדורות. זה דבר משונה. למה משה לא נכנס לארץ? כדי שתתקיים בכם בחייה לדורות. מה זה בחייה לדורות? אתם מכירים את המושג הזה. זה מושג שלקוח ממדרש חז"ל, שביבקו העם בלילה הוא, שזה היה בליל תשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה של דורות. מה פירוש המדרש הזה? מה זה הבחייה של דורות? זה חורבן בית המקדש. מה למדנו מהמדרש הזה? שמתי נגזרה הגלות וחורבן המקדש? מתי הגזרה הייתה לראשונה? עוד בחטא המרגלים. דבר מאוד, מאוד מפתיע. המדרש הזה אומר שגלותם של בני ישראל לאחר יותר מ-400 שנה וחורבן המקדש, שורשם הוא כבר בחטא המרגלים. ושם כבר הייתה גזרה שמה? שתהיה בחייה לדורות, דהיינו של חורבן וגלות. כך אומרים חז"ל. שהספורנו משתמש במדרש הזה, ספק אם זה לגיטימי, בפירוש פשט, להשתמש תמך המדרש כל מה שלא הוכחת אותו, אבל הוא ינסה גם להוכיח אותו, תכף נראה. אבל הוא משתמש בזה כדי להסביר מה זה, למה משה לא נכנס לארץ, אז הוא אומר, כדי שתתקיים בכם בחייה לדורות. אי כניסת משה לארץ, זה כדי שתתקיים בכם בחייה לדורות. איך זה? כמו שיעד באומרו, אם לא כאשר דיברתם באוזני כן אעשה לכם. שימו לב שהוא מנסה להגן עכשיו את מדרש חז"ל בפסוקים. זה דבר שצריך לבדוק אותו ממש מילה מילה. מדרש שלעצמו זה דבר יפה וחשוב, האם זה מעוגן בכתובים, זה דבר שלא תמיד מובן מאליו, צריך לבדוק את זה. איך הוא מוכיח את זה? כמו שירד, מי ירד? ואומרו, אם לא כאשר דיברתם באוזני כן אעשה לכם, הקדוש ברוך הוא. איך זה נכנס במילים הללו? הלא לכאורה, המילים כאשר דיברתם באוזני כן אעשה לכם, על מים מוסבות, אתם אמרתם שאתם לא רוצים להיכנס, אז באמת אתם לא תיכנסו. מי כן ייכנס? הדור שאמרתם שהוא יהיה לבד. אז מה זה קשור לנושא? ממשיך ספורנו ואומר, והדיבור באוזניו שעליו מוסף כאשר דיברתם באוזניו כן נעשה לכם, הדיבור באוזניו בזה היה באומרם, נשינו וטפינו יהיו לבד. מה אב אומר? למה השם מביא אותנו לארץ? נשינו וטפינו יהיו לבד. כשהקדוש ברוך הוא אומר, אם לא כאשר דיברתם באוזניו כן נעשה לכם, לדעת הספורנו זה מוסתם גם על המשפט הזה, דהיינו, באמת נשכם וטפכם יהיו לבד. מתי? הלא להפך, נשם וטפם כן נכנסו לארץ. טפכם אשר אמרתם לבד זה יהיה, לא נשם. טפם אשר אמרו לבד זה יהיה, כן נכנס. אז מתי הם היו לבד? כאן הוא רואה רמז למה? לבד זה יהיה בעוד 400 שנה בגלות. טפם הכוונה לא ממש ילדיהם, אלא צאצאיהם וזרם. ולכן סיפר עניין מיטתו, אף על פי שלא היה עצוב למלחת שנה אחרי כן, והגיד אותו בתוך דבריו של הקדוש ברוך הוא. כאן, זה משולב, אמרנו דיבור בתוך דיבור, זה נכון, מזה התחלנו, שהגזרה על משה היא בתוך הגזרה על העם. שהיו בשנה שלי את עדיין מצרים, שאמר, שאז אם יראה איש באנשים האלה, לא יודע מה זה שהצלות שאמר, אם יראה איש באנשים האלה, ואמר גם כן, ותפכם אשר אמרתם, לבד יהיה. שהייתה הכוונה שהתף בסוף יהיו לבד. איך הוא קורא את המשפט? זה ממש קריאה מפתירה. ואיפה הוא לקח לך את המשפט לדבכם אשר אמרתם לבד יהיה? אצלנו פסוק למתת, מה כתוב שם? לדבכם אשר אמרתם לבד יהיה, ולכם אשר לא יבואו יום טוב ברע, הם יבואו שמה ולהם... איך הוא קורא את המשפט לדבכם אשר אמרתם לבד יהיה? זה קריאה חדשה. סבכם אשר אמרתם, הקו, לבד יהיה. מתי לבד יהיה? עוד כמה מאות שנים. הפשט הוא כמובן לא כך, מה הפשט? סבכם, איזה, אשר אמרתם לבד יהיה, ובניכם, אשר יבואו יום טוב הרב, מה איתם? הם יבואו שם ואולי, אבל הוא קורא אחרת. ותבכם אשר אמרתם, הקו, לבד יהיה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מקיים בזה את מה שהם אמרו, נשאר ובת, אנחתם חששתם שתבכם יהיה לבד, הוא באמת יהיה לבד, לא כמו שאתם חשבתם, אלא בצורה אחרת. דהיינו בעוד הרבה שנים הוא יהיה לבד בגלות. זה כמובן קריאה שהיא לא פשט הכתובים, אבל כך הוא אומר, אני חושב שאני הבנתי אותו נכון. אבל גם כן, תבכם אשר אמרתם לבד יהיה, שהייתה הכוונה שאתה בסוף יהיו לבד. ותבכם אשר אמרתם, לבד יהיה, ולכם אשר אמרתם טוב ורע. מפסקים אמרתם, ההפסקה אמרתם היא יותר חזקה מתבכם, אבל כל המשפט הזה הוא נגרר על הם היבואו שמה, כי הזקף הוא אז הכל מוסב על הם היבואו שמה. זאת אומרת, אני לא יודע אם אתם מכירים את הכללים העקרוניים של הטעמים, גם אני לא מכיר אותם עד הסוף, אבל את העקרונות אני פחות או מכיר, שהטעמים מחלקים תמיד לשניים, מכירים את זה? טוב, אני לא אתכם את פה הרצאה, אני גם אמרתי לא בקים הפרטיים, אני כבר לא זוכר, אני זוכר את העקרונות, העקרונות הם כאלה. הטעמים מחלקים את הפסוק לשניים, ואחרי זה כל חלק לשניים. אין דבר כזה לחלק לשלושה חלקים או ארבעה, כמו בפסיקים של ימינו, אין דבר כזה. תמיד זה רק שניים, וכל יחידה אחרי זה מתחלקת עוד פעם לשניים, וכן הלאה. התנחתה, רק נח כידוע, זה המחלק את הפסוק לשניים. אחרי זה יש כמה טעמים, שכל אחד מהם ראוי לא לחלק את הפסוק לשניים, ואחרי זה כל חלק מחלק לשניים, וכל טעם יש לו את התפקיד שלו. אז פה, ההתנחתה מחלק את הפסוק כולו, ובתוך ההתנחתה, הזקף מחלק את זה לשניים. תבכם אשר אמרתם לבד יהיה, ולכם אשר יבואו יום טוב ורע, הם יבואו שם. אז זה ברור שזה לפי הפשט. בתוך החלק הראשון, אתה צודק, שהוא לא אומר תבכם, אשר אמרתם לבד יהיה, לבכם אשר אמרתם לבד יהיה, אבל זה לא משנה את העובדה שהם יבואו שם, מוסב על כל המילים שלפני כן. אז זה עדיין, כמו שאנחנו מבינים בפשט, אבל לא נאריך פה בטעמים. אני חוזר לספורנו. כן, רק אני רוצה להבהיר, אז מה אומר הספורנו? אני לא כל כך, אני מקווה שהחוט לא ניתק, אז צריכים לחזור ולקשור אותו. מה הוא אומר? הוא אומר שבעקבות חטא העם הייתה גזירה, לא רק שהדור הזה לא ייכנס, אלא גזירה נוספת שמה? שעם ישראל עתיד לגלות. וזה רמוז במילים, תבכם אשר אמרתם, לבד יהיה. איך כל זה קשור לשאלה למה משה לא ייכנס? אז הוא אומר שאי כניסת משה לארץ היא כדי להבטיח את הגלות. מה זה קשור? וזה כדי שתתקיים בכם חיי הדורות. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? למה כניסת משה הוא אי כניסתו קשורה לשאלה אם תהיה גלות או לא תהיה גלות? כן?
יש
אחר
שם,
שאם
משה נכנס לארץ
יש מדרש כזה, נכון, אלא שהספורנו לא מצטט אותו, אבל יש להניח שהוא חושב כמוהו, אני לא יודע אם הוא נשאל עליו, או שהוא רק חושב כמוהו, והראיה לזה היא, מה שאומר הספורנו לא כאן, אנחנו עוד נחזור לדיבור שלו כאן, אבל את הרעיון הזה הוא אומר במפורש, בפעם השנייה בספר דברים ששם כתוב שאי כניסת משה לארץ בגלל העם. אמרתי איפה, כמה פעמים בספר דברים כתוב שמשה לא נכנס בגלל את העם? שלוש. אני רק מזכיר לכם שגם העניין של מדריבה, אמרנו לפני כמה דקות שגם הוא נזכר שלוש פעמים, יש פה שוויון. עדיין מכוון, אבל כבר בן שוויון. איפה הפעם השנייה שכתוב שמשה לא נכנס לארץ בגלל האב? פרק ג' פסוק כ"ו. אז אם תראו את הספורנו שם, תראו שהוא אומר את החוליה הזאת באופן מפורש, אבל הוא לא מזכיר מדרש, הוא לא מזכיר מדרש, ואני לא יודע אם הוא משאל עליו או לא, אני משאל עליו מישהו כן, אבל הוא לא אומר את זה, אז אני לא יודע. ויתעבר השם בי למענכם, מפני שהייתי מתאבה לקיים אתכם בה שלא תגלו ממנה לעולם, והוא כבר נשא ידו להביא זרעכם בגויים. רואים את זה? לפני שהייתי מתאבה לקיים אתכם בה שלא תגלו ממנה לעולם, הוא כבר נשא ידו. יש להניח שהוא מסתמך פה על המדרש שציטטת, אני לא זוכר כעת איפה המדרש הזה ספציפי נמצא, אבל הוא קיים, רק הוא לא אומר, אז אני לא יודע. בכל אופן, אז הספורנו בעצם קושר פה שתי נקודות, זה דבר מאוד מעניין. בשביל לפתור את השאלה למה משה לא נכנס לארץ, הוא בונה מערכה בשני שלבים. השלב הראשון זה שהעונש על המרגלים היה עונש כפול, לא רק שהדור הזה לא ייכנס, אלא שגם אלה שיכנסו עתידים לגלות ממנה בעוד כך וכך מאות שנים. והנקודה השנייה היא שכדי שהם יגלו, משה לא צריך להיכנס. כי אם הוא ייכנס, הוא היה בכוח אישיותו, בכוח מרצו, בכוח מפעלו, הוא היה מצליח לקיים את העם שלא יגלו. כל זה מסביר, גם מי דבר אתם יחד לראות, גם אתה לא תבוא שם. אז אתם מבינים, פירוש כזה שנשען על שתי הנחות כאלה צריך ביסוס. זאת אומרת, מיני לא שתי הנחות הללו, זה שהן כתובות במדרש, זה עוד לא הופך את זה ללגיטימי להשתמש בזה, זה לפרש של פשט הכתובים, כי אני כבר אמרתי את דעתי בכל אופן, כמובן. זה אישן סובייקטיבי, אבל לדעתי, אם הכתוב יוצר קושי מסוים, אי אפשר שנפתור אותו בלי נתונים שהם כלולים בכתוב. זה לא, לדעתי זה קצת קשה. אז השאלה היא, האם הנתונים הללו, שני הנתונים הללו כלולים בכתובים? הנתון השני, דהיינו שמשה, אילו היה נכנס לעם לא היה גולה, אני לא מכיר לו בכתובים ניסוח שעליו אפשר להישאל, יכול להיות שהספורנו מוצא את זה באיזשהו מקום, אני לא מכיר. עד רבה, מי שמכיר ספורנו שאומר איפה זה רמוז בפסוקים, אני לא יודע. לגבי הנקודה הראשונה, שאומרת שהגזרה בעקבות חטא המרגלים כללה גם את הגלות, פה הספורנו בעצמו מנסה לבסס על הכתובים. ראשית, יש פסוק שאנחנו כבר קראנו, בטבכם אשר אמרתם, למדתי. להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרעם בגויים וזרעותם בארצות. זה ראיה טובה? ראיה טובה מאוד. איפה הראיה הזאת? תהילים איפה? תהילים כופר. תהיינו רגע בתהילים כופר, בוא נראה אם זה ראיה טובה. מה? מי כותב? בוא נראה. תהילים כופר. יש לי... סתם, הערה, לא להישען אף פעם, לא על ציטוטים של מפרשים, תמיד צריך לבדוק במקור, וגם לא על הזיכרון שלנו, הזיכרון של האדם הוא לא תמיד דבר שכדאי להישען עליו, כל זמן שאפשר לבדוק, בודקים. מה הוא אומר שם? איזה פסוק נקרא? שפה זה כבר אמצע העניין, אבל מאיפה נתחיל? אני הייתי מתחיל מכף ד' אני רק אומר שלפני כף ד' זה תיאור שוחט הרגל, כל אחד רואה. כף ד' ואם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. והרגנו בעוליהם, לא שמרו בכל השם. הישראל ידעו להם להפיל אותם במדבר, להפיל זרם בגויים וזרותם בארצות. אחרי זה עוברים לבעל פרו. ארבעת הפסוקים הללו, כף דלת עד כף זין, זה חטא המרגלים, זה ברור. למה זה ברור? כי כתוב. ואם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. אז מה זה? והרגנו בעוליהם, לא שמרו בכל השם. אבל לא רק התוכן, גם הלשון. איפה הלשון? איפה אתם רואים פה לשון של כוחה מחטא המרגלים? וירגנו בעוליהם, זה ממש מה שכתוב אצלנו, ותרגנו בעוליכם. מה עוד לשון שאולי אפשר לראות אותה כלקוחה? מה? ואם עשו, ואם עשו, ואם עשו, איפה זה ואם עשו? יש ואם עשו בחטא המרגלים? מה אתם אומרים? לא? לא שומע. לא, אחרינו, אם עשו את הרינו, זה, לא, לא חשבתי על זה. אני לא יודע אם עשו, לא ממש בצורה הזאת, אבל הפועל עם עוד, לא, אם עשו את לבבנו לעזור, אנחנו לא הולכים לדרוש לרשות. מה כתוב? דברתי לפני רגע, הם עשו ובאים עשו, אני לא רוצה לקשור ביניהם. הם עשו, ככל הנראה, הם עשו ועשו, זה לא אותו דבר, זה לא הייתי קושר. ממש הפועל עם עוד אין, אם אין, אנחנו לא בכוח נמצא אותו, אבל רק אם הוא באמת לא נמצא. מה יש בספר במדבר? צריך להיות, תכף אני רואה. צריך להיות, אבל לא במקום ה... כן, בפרק י' ד' פסוק למד א'. י' ד' למד א'. ותבכם אשר אמרתם לבד יהיה, והבאתי אותם וידרו את הארץ, אשר מאסתם בה. הבינו מאסתם בה. אם כן, זה לקוח משם. ואם עשו בארץ חמדה יש, בתורה על ה... אתה מרגלים? אין, אני לא מכיר, מי שמכיר יתקן אותי. אבל לפחות יש את ואם עשו, ויגלו בעוליהם, גם לא שמרו מכל השם כמובן. והישא ידו להם להפיל אותם במדבר, טוב זה ברור, להפיל אותם במדבר, זה במדבר הזה יפלו פגריכם. ולהפיל זרם בגויים זרותם בארצות. מה זה להפיל זרם? איזה גויים, איזה ארצות, על מה מדובר פה? לכאורה מפורש שיש כאן ראיה שבגזרת המרגלים, נגזר גם שעם ישראל עתיד לגבות. זאת אומרת, מי הראשון שפרש שדרש את המדרש הזה? דוד הראשון שדרש את המדרש, ובספר תהילים נדרש העניין הזה, וחזר רק הלכו בעקבות זה. שאלה, תודה, תכף נראה. בספר תהילים נדרש המדרש הזה, שבחטא המרגלים נגזר על העם שלא להיכנס. אז חזר בעצם הלכו בעקבות המדרש כאן. אז אומר לך, ספורנו, הנה אתה רואה, שזה כתוב בתהילים.
האם זה הופך את זה להיות פשט? זה לא הופך את זה להיות פשט, מפני שזה שבתהילים כך נדרש הפסוק, זה דבר יפה. אבל אתה הולך פרש את הפסוק או הולך פרש את תהילים? איפה כתוב בפסוק שזה אומנם הייתה, אתה הולך הרי להסביר קושי בפסוק. אתה לא יכול להסביר קושי בפסוק, עצמך משהו שלא בפסוק, אלא אם כן תוכיח לי עצמך תהילים, שכך צריך להבין פסוק מסוים. אם אתה רוצה לטעון שכך צריך להבין את המשפט ותמכם השם ואתם לבד יהיה, זה נראה דבר מוזר. אבל אנחנו יודעים איך הפשט של הפסוק, כן.
זאת אומרת, במדבר, בפסוק המדעי, הוא גם כתוב
ותמכם השם ואתם לבד יהיה, משם השם
ואתם לבד יהיה, זה מרחב, תמכם מערכת לכתב, אני חושב שזה
גם כאן אמרנו שהטעמים הם לא ממש מסיירים לו, הנה חינם, הטעמים לא מסיירים לו, אני לא אמרתי מעולם דבר אחר, בשביל הטעמים שכאן, רק אמרתי שהחלוקה הראשית של הטעמים היא כזאת שלא מאשר לקבל את הפירוש לא פה וכנראה גם לא שם, זה הפירוש שהוא לא מתקבל בקריאה פשוטה. אז הראיה מתהילים היא ראיה יפה מאוד, אבל אני לא יודע אם היא יכולה לפתור לנו את כל הבעיה, אבל הוא מביא עוד ראיה, מה הראיה השנייה? וכן יעיד יחזקאל, ואומרו, וגם אני נתתי את ידי להם להפיל להם במדבר להפיץ אותם. אז יש לו גם ראיה מיחזקאל, אז בכלל מדרשה שמסתובבת כמה קורות. איך עודים יחזקאל? כך. שוב, אני מציע לא עוד לסמוך על אף אחד ולהסתכל. יחזקאל כך, איזה פסוק? מה? תפגימל. מה שאומרים על הראיה הזאת, כמו בתהילים? אין עליה תשובה, לא? תך ג' אמרו. אין עליה תשובה? אני רואה שיש עליה תשובה. זאת אומרת, לא תשובה מלאה, אבל אפשר... זה גם יכול להיות, אבל זה לא עוד תשובה. סך הכל, שניים שקיבלו את ה... אז גם יחזקאל דרש את הדרשה, וזו דרשה שהיא דרשה בהחלט מבוססת. אבל בכל זאת הייתי רוצה להפנות את תשומת לבכם לעובדה אחת פשוטה בספר יחזקאל. קודם כל לא מזכיר את המרגלים, אז איך תדע על מה זה נאמר? שנית, לא רק שלא מזכיר את המרגלים, אלא אם תעיינו יפה בהקשר, תראו שזה לכאורה לא יכול להיות על המרגלים. לא רק בגלל זה. תראו, פרק כף, אני לא יודע, אין לנו זמן לקרוא את כולו, אני לא רוצה להתקדם כל יום רק בסוג אחד, זה לא יהיה. אבל בכל אופן, תסתכלו, מה? כן, זה העירו כאן, אבל לא זאת הסיבה היחידה. סך הכל הוא מדבר באופן כללי, אז אני לא יודע באופן כללי. בחוקותיי לא הלכו, משפטיי לא שמרו, אז אולי בזה כלולים המרגלים, אתה לא יודע. אבל יש הוכחה טובה יותר שזה לא על המרגלים, כי אם תסתכלו על המבנה של הפרק, המבנה של הפרק הוא כזה, שבעצם יחזקאל רוצה, וזה טוב תלוי בניתוח הפרקים והפרק הזה ביחזקאל, אבל אני רק אומר את התמצית. אם תעיינו יפה בפרק מתחילתו עד סופו, אתם תראו שיחזקאל המטרה העיקרית שלו זה להראות שגזירת הגלות שמרחפת פה מעל ראשיהם של בני ישראל, הלוא יחזקאל כידוע היה בן גלות לא יחיד, בן גלות צדקיהו. ובאיזה שנה פה מדבר הפרק? בשנה השבירית. כמה זמן אחרי זה?
בשנה
אחת זה היה חורבן, זאת אומרת אנחנו 4-5 שנים לפני החורבן, וגזירת החורבן מרחפת, כולם חשים בזה, ורוצים לדעת, יתכו, לא יכול, יקרה נס, לא יקרה נס, ועד יחזקאל רוצה להראות להם שגזירת החורבן והגלות היא בעצם עתיקת יומין. שורשה הוא קדום מאוד, ואם תענו יפה בפרק תראו איפה שורשה, ותראו שהוא אומר כך, פסוק ז', ואומר עליהם איש יקוצה אדם השליחו. ובני מצרים, אל תתאמרו, אני השם אלוהיכם. ויאמרו בי, ולא אמרו לשמוע אלי, איש את שיקוצי עליהם לא השליחו. ובני מצרים לעזב ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות להביא בהם, איפה? בתוך ארץ מצרים. זה אגב הבסיס למדרשי החז"ל של נ"ט שערי תורה. בתוך ארץ מצרים. ואז למען שמי לי ותקי אחרי עיני הגויים אשר המה בתוכם אשר נדעתי עליהם לעניהם ונוציאה מארץ מצרים ואציאם. זאת אומרת, כבר במצרים הייתי צריך להיפרם, אבל ויתרתי. הוצאתי אותם מן המדבר, זה שלב אחד. מה קרה במדבר? פסוק י"ג, ויאמרו בבית ישראל במדבר. חוקותיי לא הלכו, משפטיי מה עשו? הוא אמר לשפוך חמתי עליהם במדבר לכלותם, ויעשה למען שמי ולקי אחד. אז עוד פעם, ויתור שני, במדבר הזה ויתור שני. אבל מה הייתה, מה ההמשך אחרי פסוק י"ד? גם אני, ויעשה למען שמי, ואז מה? גם אני נצאתי את ידי להם במדבר אלי, ולקי אביא אותם מן הארץ. איפה אנחנו? איפה לבלקי אביא אותם מן הארץ? אם אנחנו הולכים לפי הפסוקים, אז איפה זה? זה המרגלים, לא? איפה השבועה שלא יבואו לארץ? אני לא מכיר את זה, אלא במרגלים, נכון? זה במרגלים. אחרי זה כתוב, מתח אותני עליהם פסוק י"ז משחתם ולא עשיתי אותם קלה במדבר, ואומר אל בניהם, אנחנו כבר דור שני, במדבר, חוקרי אבותיכם אל תלכו, שבועיים עשו פסוק כ"א, ויאמרו בי הבנים, ומתי לא הלך? ואומר לשבוך חמתי אני אוכלו את הפי בהם במדבר, ושיבותי את ידי ואולי את המען שמי, ואני נתתי את ידי להפיץ אותם בבים ולזרות אותם בארצות. מה בעצם אומר? הייתה גזירה ראשונית, בעצם הייתי צריך לחלות אותם במצרים, אבל ויתרתי. במדבר הייתי צריך גם כן לחלות אותם, ויתרתי, במקום זה גזרתי עליהם שלא יתנסו לארץ. דור אחרי זה, עוד פעם הייתי צריך לחלות אותם, עוד פעם ויתרתי, אז מה הגזירה עכשיו נשמירה? לא היא כניסה לארץ, אלא גלות. אבל למי זה? זה לבנים, לכאורה שאחרי הברקים, אז זה לא יסתדר. אז בכל מקרה, הפרק הזה, היא לא לגמרי מסתדר עם מה שאנחנו רוצים לומר, לכן הראיה מיחזקאל היא באמת נציחה עיון. אני יכול רק לומר שלפני השיעור הסתכלתי בספורנו מהדורת מוסד הרב קוק, יש שם הערות, וראיתי שהמשפט הזה, הספורנו, המשפט שאומר, לכן הייתי יחזקאל, עד סוף המשפט, כתוב שם, המאדיר כותב שם שבאיזה שישה כתבי יד הוא חסר. אז אני לא יודע האם באמת ספורנו לא הביא את הראייה בגלל שהיא לא ראייה טובה ומישהו אחר, לא יודע מי יחליט להוסיף אותה, או שהוא הביא אותה ומישהו אחר יוריד אותה בגלל הקושי. אבל אני רק יכול לומר לכם את הפרט הזה, לא מעבר לזה. אני
מסתדר
מי הוא מצטט את זה. זה הוא לא מצטט, הוא מצטט פסוק אחר, תכף נדבר. נראה, אני לא אעריך מעבר למה שהוא אומר, כי אני רואה שהזמן כאן גם לא יאפשר לי, אז אני רק אעשה את הדברים ההכרחיים, אחרי זה נשלים את מה שלא הכרחי. אני ממשיך הלאה. ובהגידו עניינו, בתוך דבריו של הקדוש ברוך הוא, הודיעם כי מניעת היכנסו עמם לארץ, הייתה סיבה שתתקיים בהם יותר לרוע הגזרה שנגזרה שדפם יהיה לבד לדורות. אז בסיכום מה אומר כאן? זה שהוא לא נכנס, זה כדי שתתקיים מהם הגדרה שדפם יהיה לבד לדורות. אני אגב לא כל כך מבין למה הוא לא אומר פה גם את החוליה השנייה, דהיינו במפורש, שאם משה היה נכנס, אז הם לא היו גולים. ועכשיו שהוא לא נכנס, למה אני רוצה לחכות על פרק ג' כדי שהחוליה תאמן פה? לא יודע, אבל זה ברור שזאת כוונתו. עכשיו הוא מוסיף עוד משפט. וזה בעצמו הרעיד המשורר באומרו, עוד פעם חוזר למשורר, ויקציפו על מי מריבה, וירע למשה בעבורה. לא השמידו את העמים ואת עבור בגויים, ואחר רב השם בעבור כולה. מה הוא רוצה? ויקציפו על מי מריבה, וירע למשה בעבורה. מה הראיה? וזה בעצמו הרעיד המשורר באומרו, ויקציפו על מי מריבה, וירע למשה בעבורה. אני לא יודע מה הראיה חוץ מאשר בעבורה. זאת אומרת, היא כניסת משה לארץ, זה כדי שתקיים מהם יותר לרוע הגזירה. איך זה מתיישב? למה צריך שני חטאים? אני לא יודע, מה שאלת אותי, אני לא יודע. זה כן מה אומר הספורנו שם, הסתכלתי, אני לא זוכר שראיתי משהו שהוא קושר אותו אלינו. אז אני בעניין הזה משאיר בצריך עיון, כל אחד מוזמן לעיין שוב פה ושם ולראות איך הוא קושר את שני המקומות. אבל מה שאני רציתי גם לומר זה שיש כאן איזשהו כיוון מאוד מאוד מעניין, שאי כניסת משה לארץ היא קשורה לחטא המולדים. אבל לא כמו שאני אמרתי שזה גזירה שחלה על הדור ועל מנהיגו יחד, אלא זה גזירה שיש לה מטרה, כדי שבעתיד הגלות תוכל לחול ומשה לא יוכל למנוע אותה, בגלל שאם הוא היה נכנס הוא היה מצליח למנוע אותה, והקדוש ברוך הוא רצה שהם יגלו בעקבות חטא המרגלים. אני רוצה לומר כך, לדעתי הפירוש הזה אי אפשר לקבל אותו כבר אמרתי בהתחלה כפירוש על דרך הפשט משתי סיבות, ואני גם אותם הזכרתי, אני רק מסכם. שתי ההנחות היסוד שלו, גם אם הן נכונות מצד עצמם, לא באות לידי ביטוי בשלום מקום בפסוקים בצורה שאני יכול להישען עליה. זה לא יכול להיות לדעתי שהפסוק יגיד גם בית אדם השם בגללכם, וישאיר לנחש את כל ההנחות הללו, גם אם הן נכונות. זה שזה נכון, זה עוד לא אומר שאני יכול להישען על זה כשאני צריך להבין את הפסוק. אני יכול להישען רק על משהו שהוא מובן מאליו, משהו שהוא כלול בלשון הפסוק. משהו שלא מובן מאליו, הוא לא כלול לשון הפסוק, גם אם הוא נכון, אני לא יודע איך אפשר להישען עליו, לכן הדבר הזה נראה לי לא מתאים לפשט, אבל מי שמצד הרעיון, בהחלט אפשר לקבל את זה. אם מישהו רוצה כרעיון מחשבתי, שאי כניסת משה לארץ, היא גרמה לזה שעם ישראל יגלה, וכיוצא בזה, כל זה לגיטימי, אבל לפרש בעקבות זה את הפסוק, גם מי את אדם השם ילחם, אני חושב שזה לא מעשה. הערה האחרונה בקשר לספורנות, רצית להעיר? הערה האחרונה בקשר לספורנות, אני רוצה לומר, זה גם כן לדעתי כדאי שתכירו, אני מנצל את ההזדמנות כדי קצת להחשיב לכם את הידיעות. בקיצור, אני אומר את זה. למען האמת, מי שמכיר את פירוש רמב"ן לחטא המרגלים, צריך היה לדעת, אולי חלק מכם שמו לב, שחלק מדברי הספורנו כאן הם בעצם לקוחים מן הרמב"ן. אז לכאורה את הביקורת שלי על הספורנו אני צריך לומר על הרמב"ן, ולא היא. הספורנו מפתח את הרמב"ן מעבר למה שהרמב"ן אומר, וכדאי לראות, אני רוצה לקחת את זה כדוגמה, אני לא אעשה את זה כל פעם, אבל להשוות, תראו איזה חוליות מתוך מה שאומר הסטון כבר נמצאים ברמב"ן, הוא היה כמובן לפניו. הסטון לקח מהרמב"ן חוליות מסוימות ופיתח אותן, ולא במקרה רמב"ן לא פיתח כמו שמאוחר יותר הסטון לא החליט לפתח. זאת אומרת, האם הייתי נצח את זה, הייתי נצח את זה כך. אין ספק שהסטון הוא נשען על הרמב"ן, פה וגם במקומות אחרים, ובכלל כדאי שתכירו, שסטון הרבה פעמים משתמש בשונות הרמב"ן ומרחיב. אבל אני חושב שרמב"ן לא היה חותם על הרחבות שעושה הסטון לדברה. ואת זה אני רוצה לקחת כדוגמה. אז בואו נראה איפה הנקודות הללו נמצאות ברמב"ן. הרמב"ן לא פה, אלא הרמב"ן בספר במדבר. תסתכלו בבקשה על הפסוק, אם יש לכם, אני לא יודע מי יש, מי שאין יקשיב אני מיד אקרא, על הפסוק ויבכו העם בלילה ההוא. למה על הפסוק הזה? כי שם חז"ל דורשים, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה של דורות. מי שיש לו יעיין, אני קורא למי, גם למי שיש, גם למי שאין, אני מבקש להקשיב. כדאי לשים לב איזה מהחוליות נמצאות כבר ברמב"ן ואיזה לא, ובאיזה לשון גם. זה לא, לא מיותר העיכוב הזה, וכדאי ללמוד מזה. פרק י' ד' פסוק א', אני קורא את לשון הרמב"ן. י' ד' א' במדבר. זה אמרו רבותינו, זה אמצע הפסוק, אמרו רבותינו, הם בחרו בחייה של חינם, אני אקבע להם בחייה לדורות. אז הוא מצטט את מדרש חז"ל. אומר רמב"ן, תקשיבו טוב, ולא ידעתי מאיזה רמז שבפרשה הוציאו זה. אבל מקרא מלא הוא, והם עשו בארץ חמדיו, לא האמינו לדברו, ורגלו בעוליהם, לא שמרו בכל השם, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, ולפיל זרם בגויים וזרותם בארצות. אז רגע, אני אעשה לך את זה כך. קודם כל, משני הפסוקים שנמצאים בצפון, לפחות בתפוסים שלנו, יש פה רק את הראיה הראשונה, ואני חושב שזה לא במקרה. הוא לא הביא את הראיה מיחזקאל, למרות שהוא הכיר את יחזקאל טוב מאוד. ולא במקרה. שנית, אם תשימו לב, הוא לא הסתפק רק בציטוט הפסוק, וישא ידו להם, אלא מאיפה הוא התחיל? והם עשו בארץ חמדה לא האמינו לי, למה הוא התחיל משם? להראות לך שזה מתייחס למרגלים, בניגוד ליחזקאל, ששם אי אפשר לעשות את זה. הדבר הכי חשוב זה שהוא אומר במפורש שזה מבדיל בין רמז בפרשה לבין מקרא במקום אחר. עכשיו ממשיך רמב"ן ואומר, אולי, אולי יידרש זה, אני לא מחפש רמז בפרשה, זאת אומרת הוא מודע לזה שצריך למצוא לזה בפרשה בפרשה, אולי יידרש זה מפסוק, ותבכם אשר אמרתם, לבד יהיה. יאמר, ותבכם אשר אמרתם, לבד יהיה בבוא את פקודתם. אז גם הוא, מה זה גם הוא? לפני הספורן, הוא זה שהציע לקרוא את הפסוק, תבכם אשר אמרתם, מכף, לבד יהיה. אז הספורן בעצם הלך בעקבות רמב"ן. אז מה ההבדל? ההבדל הוא, בניסוח אני מיד אומר, אני רק רוצה לגמור לקרוא, כי אני פוקד רבון אבות על בנים, והבאתי אותם עתה שידרו את הארץ ידיעה בלבד, אבל לא שירשו אותה לדורות. אגב, זה ציטוט של איזה פסוק במשפט הזה? והבאתי אותם עתה שידרו את הארץ. איך הפסוק במדבר אומר? ותבכם אשר אמרתם, לא בדברים, ובמדבר מה כתוב? תבכם אשר, אתה ראית שם את הטעמים, נכון? תבכם אשר אמרתם לבד יהיה, איפה זה?
שם.
במדבר, י' ד', כמה? טוב, תנסו למצוא, תראו את המשך הפסוק.
פסוק
ל'. ל', תקרא אותו.
כן. ותבכם אשר אמרתם לבד יהיה, והבאתי.
והבאתי אותם וידרו את הארץ. מה אומר על זה רמב"ן? הוא לומד מכאן ידיעה בלבד, אבל לא שירשו אותה לדורות. הוא מדייק מזה שלא כתוב וירשו אלא וידרו, שגם כאן יש רמז, אז רמז שני לכך שהם רק יבואו אבל לא ירשו. אחרי זה אומר רמב"ן משפט חשוב, והכתוב ירמוז וכיוצא בזה ולא ירצה לגזור רעה, רק בעניין תוכחת על תנאי. זאת אומרת, רמב"ן אומר לך, זה רק רמז, זה לא דבר מפורש, כי העתיד הוא לעולם מותנה במעשי העם. ואם זה היה פה מפורש, אז איפה פה המחירה החופשית? זה מותנה במעשי העם. אחרי שהדבר קורה, דהיינו, אחרי שהגלות ירודה, אתה חוזר לתורה ואתה מוצא שהיה כבר רמז לעניין הזה, אבל זה רמז כזה שאי אפשר יהיה לנחש אותו לפני שהדבר קרה. זאת אומרת, ההבדל בין רמב"ן לספורנו, שרמב"ן לא הופך את זה לפשט בשום אופן. רמב"ן שואל, המדרש, מאיזה רמז הוא לקח את העניין בפסוק? רמב"ן אומר, הוא לקח את זה מכאן. אבל זה רק רמז, זאת אומרת, בדיעבד, אחרי שאנחנו יודעים שהייתה גלות, בא המדרש ואומר, זה רמוז בתורה. איפה זה רמוז בתורה? הוא מוצא את המקום. מה עשה ספורנו? לקח את הרמז, הפך את זה לפשט, ועל פי זה פירש, למה גבי דנף השם, בגללכם אמור גם אתה לא תבוא שם. וזה דבר שלדעת, לפי דעתי, רמב"ן לא היה מקבל לשום. יש הבדל בין רמז למפריע לבין פירוש, אתה רואה אותו כפירוש של פשט הפסוקים כדי להסביר באמצעותו קשיים בפסוק. המקסימום שרמב"ן היה מוכן, למרות שהוא עצמו אגב את אי כניסת משה לארץ ומפרש אמרנו בגלל מי מריבה. אבל אילו היה מקבל את העיקרון, אני חושב שהוא היה אומר כך. לאחרי שהסברת לי למה משה לא נכנס לארץ, נגיד כמו שעבר בדרך, כמו שאני הצעתי, אתה יכול להגיד בדיעבד, אחרי שאני יודע שהייתה גלות, אני יכול לומר שלאי כניסת משה לארץ היה טעם נוסף כדי לאפשר את הגלות. זה אפשר לקבל. כרעיון וכהסדר למפרע. אבל כהסדר של הפסוק, גם בית, ענב השם, בגללכן לאור גם אתה לא תבוא שם, לדעתי זה בלתי אפשרי, וגם רמב"ן, אני חושב, לא היה מסכים לפרש את זה. אבל כרעיון, זה רעיון שהוא בהחלט נכון ויפה, זאת אומרת, יכול להיות נכון ויפה, ואפשר גם לראות אותו למפרע. זהו, זה מה שרציתי לומר בשיטת הפורנו. אולי אני אוסיף משפט אחרון בעניין הזה. שוב, בשמו של הרב בויאר, הוא כותב את זה בספרו. הוא מנסה להסביר בצורה קצת יותר ברורה, מה פתאום בעקבות חטא המרגלים, חז"ל חיפשו רמז לכך שתהיה גלות. למה הם קשרו בכלל? למה חכמים קשרו? זאת אומרת, חכמים זה לא חכמים, זה בעצם כבר חוזר לחזקאל אם תרצו, אבל ודאי לתהילים. למה המשורר בתהילים אומר, למה המשורר בתהילים קושר את הגלות לאי כניסת, אבל זה לא מפורש בתורה, למה אני מחפש רמזים לזה? ואם אני מחפש רמז, למה דווקא כאן? כלומר, אחרי שהגלות קרתה מחפשים רמז, למה דווקא כאן? אני הייתי אומר כך, הייתי אומר כך, זאת אומרת, לא, אני הייתי אומר כך, כך אומר רב בויאר, הוא לא דבר מעניין מאוד וכדאי להזכיר אותו, הוא אומר כך. הוא אומר, אילולא היה חטא המרגלים, אז מי היה נכנס לארץ? הדור שיצא ממצרים. ואז יציאת מצרים והכניסה לארץ היו יחידה אחת, כפי שראוי לה להיות. הקדוש ברוך הוא שולח את משה בתנה, מה הוא אומר לו? ראיתי את עוני המשר במצרים ואת רקדם שמעתי וכו', והירד להצילו מן מצרים ולעתו מן הארץ ההיא לארץ זבת חלבות דבש. לעלותו ולהביאו, זה הכל יחידה אחת. אם היה קורה כך, אז לא היה מצב שבו הרב נמצא בלי ארץ. כי זה שהוא נמצא במדבר, זה בסך הכל מסע ממצרים לכיוון הארץ, מסע קצר. ברגע שיש שרת ויש גזירת אי כניסה של דור שלם, אז מה נוצר פה מצב חדש, של דור שלם, שהוא העם ישראל בעצם, נמצא במדבר, יצא ממצרים, לארץ לא הגיע. מה כך קוראים למצב כזה? העם שיוצא והוא לא בארצו. וזה לא מסע, זה עיכוב לשמו של דור שלם. זה כבר, זה הזרע של גלות. והתפיסה המחשבתית אומרת שמה שנזרע במדבר, עתיד להתגלגל אחרי זה פעם נוספת. מה שלא נזרע במדבר, אז קשה לו מאוד להיווצר בתולדות עם ישראל. אז כאילו חז"ל אומרים, אי כניסת הדור הזה לארץ, המשמעות שלו היא הרבה מעבר לאי כניסתם, אלא כאן בעצם נוצר המצב שנקרא גלות. ברגע שהוא נוצר, אז קל מאוד שהוא יחזור על עצמו גם בעתיד. לא שהוא חייב לחזור, אלא שקל מאוד שהוא יחזור. ואם הוא חוזר, אז אני מבין שהוא חוזר מכוח המצב הראשוני שקרה בעיכוב של הכניסה, שזה לא עיכוב של כניסה, זה הרבה יותר מעיכוב של כניסה, זה דור שלם שהוא לא נכנס לארץ, זאת אומרת גלות. ולכן חז"ל מצאו רמז בעניין הזה בגזירה של המרגלים. טוב, זה משפט אחרון שרציתי להוסיף בעניין הזה, בזה אנחנו מסיימים את הנושא הזה. אני רוצה רק לומר את ההמשך, או לפחות להספיק עוד משפט אחד, כדי שבפעם הבאה נוכל לקרוא ישר את זה. אתם תנו לכם פסוק מ"א, פסוק מ"ם, ותחו במדבר הדרך ים סוף. אמרתי שההמשך של זה, זה בפסוק, איפה? פרק ב' פסוק א', ונפל נסע המדבר דרך ים סוף, כאשר דיבר השם אליי, ונסו ותסעיר ימים רבים. כל מה שבאמצע זה יחידה עצמאית שמדברת על חטא המעפילים, והיא מסתיימת ותשבו בקדש ימים רבים, כשם שבנסו ותסעיר ימים רבים. אז כנגד העלייה שלא כדין במעפילים, העונש הוא ישיבה, כנגד אי הרצון לעלות במרגלים שלא כדין, העונש הוא בנסו ותסעיר ימים רבים, הצד השווה זה ימים רבים. אני רוצה רק להוסיף משפט אחד, אם ניקח מזמנכם עוד איזו חצי דקה, משפט אחד על פסוק מ' ד'. משה מתאר כיצד הם עלו לנסות לכבוש את נהר האמוריש בארץ ישראל, ולא הצליחו. ומה הוא אומר? ואדבר עליכם ולא שמעתם, ותאמרו את פי השם, ותזידו ותעלו הערה. אמרתי שמתאמרו את פי השם במ' ג', זה בן זוגו של פסוק כ"ו, ותאמרו את פי השם, ואני לא רוצה לפרט עוד פעם את כל מה שאמרנו. ויצא אמורי יושב בהר ההוא לקראתכם, וירדפו אתכם אשר דרכי העבורים, ויקטו אתכם בשעיר עד חומה. אני לא יודע אם זה לגיטימי לשאול, אבל נדמה לי שבכל אופן אם אני לא מחייב תשובה, אז כשאלה, כמכון על המחשבה, יש מקום. מה הדימוי הזה, וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים? אני יוצא מנקודת הנחה שמשה משתמש בדימויים שהם משרתים את מטרתו. אני שואל את עצמי, האם הדימוי הזה הוא מוסיף משהו כאן? ויצא האמורי השם באו לקראתכם וירדפו אתכם ויקטו אתכם. מה זה? כאשר תעשינה הדבורים. אז פה אני חושב על כמה אפשרויות, שחלקם אני נוטה לדחות, ורק את האחרונה אני נוטה לקבל, אבל לכל אחד ישקול בעצמו. קודם כל יכול לבוא ולהגיד לי כל השאלה היא לא לגיטימית, ואני לא יכול להגיד לו שהוא טועה, כי יכול להיות שזה חלק מהרטוריקה של הדברים, ואי אפשר לשאול על כל מילה, אולי. לי נראה שבכל מקרה הדימוי הזה הוא לא יכול להיות סתם, לכן אני כן מחפש לו את זה. יכול להיות אחד משלושה, שני הראשונים אני מביא אותם רק אפשרות שלדעתי הם אפשרות פחות טובות. הצעה כמו שנאמרה פה שזה כנגד הצירה. אילו זכה עם ישראל שחתי לפניך את הצירה. כיוון שלא זכו, אז הם רודפים אחריכם כמו הדבורים. יש בזה חולשה לדעתי, כי אם ככה צריכים להשתמש אולי בלשון שהיא דומה. פה צירה ושם דבורים, זה לא בדיוק יוצא לנו לשון דומה, אולי דמיון מסוים, אבל לא בלשון. אפשרות שנייה היא שאילו זכיתם הייתם זוכים ומקלים ארץ זבת חלב ודבש. כיוון שלא זכיתם, אז באים הדבורים, או כאשר תעשינה הדבורים. אז יכולים להקשות עליי, הלו, ארץ זבת חלב ודבש, זה דבש תמרים, פה מדברים על דבורים. אבל זה לפי דעתי לא קושייה, מפני שמי אמר שארץ זבת חלב ודבש זה דבש תמרים, זה גוף צריך הוכחה. אני חושב שזבת חלב ודבש זה דבש דבורים, ומתי דבש? דבש במקרא, במקום שהוא מפורש, זה דבש דבורים. אז אני לא יודע למה לפרש זבת חלב ודבש כדבש תמרים דווקא, לא ברור לי. אני חושב שזה יותר פשוט דבש דבורים, אבל לא לפי דעתי לא זאת הבעיה. הבעיה היא שאם זה עומד על הניגוד הזה, אז הייתי מצפה שבתיאור הפרק בהתחלה, משה יגיד להם שהם עומדים להיכנס לארץ זבת חלב ודבש. כדי שאחרי זה יגיד לדבר איתם על הדבורים, אז הם יבינו את הניגוד. אבל בכל הפרק כולו חזרתי על כל הפרק, ולא מצאתי שהוא אומר כאן ארץ זבת חלב ודבש. אף על פי שבמדבר זה נמצא. אז זה שזה נמצא במדבר ולא נמצא פה זה דבר מוזר. אבל כשהם משיבים אותם דבר ואומרים ארץ זבת חלב ודבש, זה נמצא במדבר, כמו זה חסר. אז זה נראה לי שזה בלתי אפשרי שהוא ישמיד את זה אם הוא מתכוון איתו ניגוד. לכן אני מגיע לפירוש השלישי שהוא נראה לי... במקום שתקבלו את הדבש של הדבורים, קיבלתם את רדיפת הדבורים. זה כאילו הניגוד. אבל אני חושב שכמה שלא כתוב ארץ זבת חלב ודבש זה לא ילך. אשר רק אני מציע את הפירוש הבא. אני שואל אתכם מה אתם חשים כשאתם שומעים וידפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים. אומר אבן עזרא, אבן עזרא כבר אומר, מה זאת אומרת כאשר תעשינה הדבורים? מה הדימוי? לא יודע אם קרה למישהו מקווה שלא, וגם שלא יקרה, אבל אני יכול לצייר לעצמי שאדם שם ידו בקבר הדבורים, ואז כמובן, אחרי הדבורים, נוכל לשלם קופץ עליו, זה לא נעים. אבל זו תגובה טבעית של הדבורים, לא? זה טבעי, אם אתה תשאל מישהו מה יקרה אם אני אשים יד בתוך קבר של דבורים, אז הוא יגיד לך, גם אם הוא לא חווה את זה, יגיד לך מה יקרה. ואם אתה תתפלא על זה, מה אגיד לך? מה אתה מתפלא? לא, זו תגובה אינסטינקטיבית טבעית, מה חשבת שיקרה? עכשיו, לפי זה אני רוצה לומר כאן, הלא מה אומר להם משה כאן? משה אומר להם, ויאמר השם אלי להם, אומר להם, לא תעלו ולא תזכרו כי אינני מכיר בכם, ולא תנגפו לפני אויביכם, ואדבר עליכם ולא שמעתם, ותאמרו את פי השם, כן? וזה מצטרף לפסוק מ"א, אנחנו נעלה ונלחמנו. זאת אומרת, מה הם חשבו? אז השם לא נמצא, בסדר, השם לא נמצא, אז יש לנו פחות דיוויזיה. בסדר, אני אסתדר, יש לנו מספיק כוחות. אז בלי הכוח, הנשק הבלתי קונבנציונלי הזה, אנחנו נסתדר. אומר להם משה, זה לא כמו שאתם חושבים. המצב ההתחלתי, בלי שהקדוש ברוך הוא נמצא, הוא מצב שמבחינת המצב הטבעי שלו אין לכם סיכוי. כי המרגלים צודקים למען האמת. זה שהמרגלים אמרו, זה נכון. משה עצמו חוזר על זה בפרק ט'. האפשרות ההגיונית ששבטים בלי שום כוחות מיוחדים, בלי כלים מיוחדים, בלי אלי מצור, בלי שום דבר, יצליחו להסתער על הר מבוצר עם עמים ולומדי מלחמה שבאופן טבעי מגינים על עצמם, זה לא רק שואף לאפס, זה אפס ממש. האפשרות היחידה היא בעקבות המעורבות של הקדוש ברוך הוא. הרגע שאתם אומרים, אנחנו נעלה גם בלעדיו, אתם כאילו לא מבינים על מה מדובר. אומר להם משה, ויצא האמורי היושב בהר ההוא, ידפו לכם כאשר תעשה לעבורים, זה כאילו צפוי מראש, מה חשבתי שיקרה משהו אחר? הלא זה טבעי שזה מה שיקרה. ואם הפירוש הזה הוא נכון, הוא משתלב היטב בפרק, כי מה בעצם הנקודה המרכזית כאן? האם אתם תופסים נכון את מידת המעורבות של הקדוש ברוך הוא בעניין? וזה נקודה שמשה חוזר עליה לאורך כל הפרק, ואני הדגשתי אותה כבר. משה אומר להם, בדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם ההולך לפניכם, ובמקום זה אתם מקבלים את חוות הדעת של המלאכים ששלחתם לפניכם, ותענו ותאמרו עליי, אנחנו נעלה ונלחמנו במקום שהשם יילחם. אז הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בעובדה שאתם חושבים שתוכלו להילחם גם בלי מעורבותו של הקדוש ברוך הוא. סימן שאתם לא מעריכים נכון את המשקל של מעורבות הקדוש ברוך הוא. זה משה מדגים להם בזה שהוא אומר להם שבעצם מה אתם ציפיתם. הם יוצאים כמו שכל דברים יוצאים שבאים עליהם, אז גם הם יוצאים, מה חסר לי שיקרה משהו אחר. זו היה תגובה הטבעית. זה שאני בהתחלה אמרתי לכם לעלות, זה בגלל ההישענות על הכוח שהקדוש ברוך הוא מעלי. כשאין את הכוח הזה, אין שום סיכוי להציע. זה נראה לי בהסבר הדימוי הזה, אבל הרשות נתונה גם לפרש אחרת. אנחנו בפעם הבאה נתחיל את פרק ב', פסוק ב', את המסע של דור הבנים.